כיף, איזה כיף. איזה כיף להיות על הבמה הקטנה הזאת. שלום תל אביב, שלום. אחת, אחת, אחת. נכון, נכון, נכון. אין דברים כאלה. כן, נשמה. מה קרה על הוואטסאפ?
מה? סופר
ברד מחזיק אותנו בגרון, לא רק וואטסאפ, גם פייסבוק וגם אינסטגרם. די, וואי, וואי. להתחיל? ברוכות הבאות, כל מי שצופה בנו רק מפני שאין לה וואטסאפ. זה כזה, רק תראו מה זה, תתארו לכם עולם יפה. איזה כיף זה. זה מתן תורה אמיתי, אוף לא צייץ, פרה לא פרחה,
שקט. מירב לא
סימסה. יאי, אבל היא אומרת שהטוויטר נשאר. יש טוויטר. תראי, תראי מה הן עושות. מה את עושה?
היא מסדרת.
ציפור לא צייצה כל השאר, כן.
ציפור זה בדיוק, אבל הציפור מצייצת.
תורית, את לא צריכה תביא ירוק.
אני שמה את זה, וזה
בא דברי את המילה הזאת. צעקו עליי שאני שמה ירוק, אמרתי, אני לא אשים לו.
רוח מלחמה.
לא יודעת, למה זה הירוק? ברוכות הבאות. אחרי החגים התחדש הכל, ואיך הכפות תמרים האלה של הסכך ושל הסוכה זרוקות ברחוב, ואנחנו רק מבקשים שהימים שעוד נכונו לנו, שיהיו נכונים, שיהיו רכונים מעלינו כמו כפות תמרים. והימים שבאים אלינו קשה מאוד עכשיו שהם יהיו נכונים. הימים שעוד נכונו לנו שיהיו נכונים, אני אגיד לכם למה. הייתי בהופעה של ישי ריבו בשבוע שעבר, הוא דיבר אותי שם, והוא שר, תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, שזאת התפילה שאנחנו מתפללות עכשיו, משיב הרוח ומוריד הגשם. למה תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם? כי היו לנו חודשיים של רוחניות, אלול ותשרי, אבל הרוחניות הזאת היא מאוד מאוד מגושמת. מאוד. זאת הייתה רוחניות שמגובה בהמון המון עזרים טקטיים. זה שופר, זה סליחות, זה הכותל המערבי, זה להתפייס איתה ולבקש מנה סליחה, זה הסימנים של ראש השנה, זה הצעקות של נעילה, זו בניית הסוכה, אלה ארבעת המינים. זו רוחניות שמגובה בהמון גשמיות, ולכן, אני אגיד לך שהדבר מגעיל, גם אנשים מאוד מגושמים הגיעו לתפילת נעילה של יום הכיפורים, וצמו ביום הכיפורים, כי קל להיות רוחניים, כשהרוחניות מאוד מאוד מוגשמת. ומגיע החשבן, ואין בו כלום. משיב הרוח, הצריכה לבטא את היותך אשת רוח בלי עזרים טקטיים. זאת אומרת, בלי השופר, בלי ללבוש לבן, האם נדע להיות אנשי רוח? ובעצם בשביל מה? למה אני צריכה לבוא וללמוד בכל שבוע תורה בשביל מה? מה זה נותן לי? מה זה עושה לי? היום נלמד בעזרת השם את החשיבות של החודש המהמם הזה, של השנה המהממת הזו, השנה השביעית, שנת השמיטה, כשהכל בעצם רוח. אנחנו נשי ואנשי רוח מדהימים. אני רוצה להסביר מה עושה לך הרוח הזו, המפגש השבועי הזה, שיעור התורה השבועי הזה. קודם כל, התורה הפכה להיות זאת שיש לה הכי הרבה עוקבים עבר. זה בכלל לא משנה, דתיים או חילונים, כולם באים ללמוד פרשת שבוע. איך אמרה לי מישהי, מרוב פרשות לא רואים את השבוע. כולם, הפרשת שבוע בטיק טוק, בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטוש, ואיפה לא? אין מי שלא נואם. פרשת שבוע, מה זה נותן? אנחנו בפרשת נוח, ובפרשת נוח כל העולם מתקלה במבול חוץ מנוח, ונוח מצא חן בעיני השם, והוא ניצל מהמבול. ומגיע האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, בחומש בראשית שהורדתי בשבוע שעבר בנשיקות מהמדף, מגיע רבי חיים בן עטר ואומר כל כך יפה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אדם יכול להסמיך את חלק הגשם שבו הרמוז במילה ארץ ולחבר אותו לשמיים. ואם לא, הוא מחבר את השמיים ואת החלק הרוחני שלו אל הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תקשיבי, השם ברא שמיים וארץ ביחד. או שאת מעלה את הארץ לשמיים, או שאת מורידה את השמיים לארץ וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אומר האור החיים הקדוש, לכל אדם יש רוח אלוהים, וכשהוא נמצא רק בארץ, בלי טיפת שמיים, מרחפת על פני המים, והרוח שלך לא מוצאת מנוח לכף רגלה. את לא יודעת מה לעשות עם השאיפה שלך לרוחניות, אבל העולם כל כך פה, הדאגה לזוגיות, הדאגה לפרנסה, הדאגה שלי לשמחה. אז מה עושים? ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור, והאור בכל שבוע, יכתוב האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, הוא התורה. כי הוא האור הערב ותורה אור. ואדם לומד, הוא בעל תורה ובעל נפש. אבל ימימה כמה אנשים לומדים תורה והם לא משהו. נכון, אומר האור החיים, ולא תחשוב כי על ידי לימוד התורה, בזה אדם שקט מהיצר הרע המחטיאו ופונה והולך לו. אל תחשבי שהיצר הרע יעזוב אותך. אבל על ידי התורה מקבל האדם כוח, אני אסביר, להעריך מלחמה עם הרע ולהבדילו מעליו, ויכיר רע כי רע הוא וטוב כי טוב הוא. ויהי אור, ויאמר אלוקים לאור, וירא אלוקים את האור כי טוב. תקשיבי, במפגש השבועי הזה כשאת לומדת תורה, אז עדיין יהיה חושך בחיים שלך, ועדיין הרוחניות שלך לא תתחבר אלייך ליום יום, אבל משהו בנפש שלך יתבהר. את תדעי לומר זה רע לי, את תדעי לומר זה טוב לי. ההבדלה הזו, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, זה מה שאת מקבלת במפגש הלימוד השבועי הזה. וזה כוח ענק, אני אומרת לכן. את נכנסת לשיעור והנפש שלך במבול. וכמה פעמים המילה מבול בכל השורשים וההטיות שלה מופיעה בפרשת נוח, מגדל בבל. והקדוש ברוך הוא מבלבל את אנשי מגדל בבל, ולמך יש שלושה בנים, יבל, יובל ותובל. וכמה בלבול וכמה נחת. ותנח התיבה, נוח, איש צדיק היה. התורה נותנת סוג של הוראה, את יוצאת משיעור ויודעת מה הפסיעה הבאה שלך. זה לא פתרון של כל הבעיות, אבל זה פנס שמאיר לך את הצעד הבא ואת הכיוון הבא. לדבר הזה שדיברתי עליו עכשיו קוראים חן. והוא מציל ממבול, ונוח מצא חן בעיני השם. הוא היחיד שניצל עם המשפחה שלו וחיות אחרות מהמבול הנורא. בואו תראו מה אומר האור החיים הקדוש על המילים, ונוח מצא חן בעיני השם. אם נוח ניצל מהמבול מפני שהוא מצא חן, זאת אומרת שחן זה פיקוח נפש. אני לא רוצה מבול. מה זה מבול? רש"י כותב מבול זה שלושה מצבים בחיים של אדם. מבול זה בליה. אני מרגישה זקנה בלויה, עבר זמני. מבול זה בלבול. אני לא יודעת מה אני עושה עכשיו, מה אני לומדת, לאן אני הולכת לעזוב את העבודה, להישאר, לעזוב את האיש הזה, להישאר איתו. והמשמעות השלישית זה דכדוך, כשהכל מובל למטה. מה אני עושה כשיש לי את שלושת הדברים האלה? הדבר היחיד שיציל אותך, מאמי, קוראים לו חן. ונוח מצא חן בעיני השם. והאור החיים יכתוב. לא יצילנו היותו צדיק. הוא היה צדיק, אבל הוא היה אמור למות במבול עם כולם. אלא שמצא חן. ולא הצילה אותו צדקתו, אלא רק בחינת החן שהשיג. ימימה איך אני רוצה למצוא חן, אני רוצה שיהיה לי את הדבר הזה שקוראים לו חן, שמציל מבלבול, מבליה, מדכדוך. אור החיים, יש שלושה דברים שנוסחים על האדם חן. נו, מה? והתורה לא גילתה שלוש המצוות האלה, כי אז האדם ירוץ ויעשה רק את שלוש אלה המצוות המועילות. ונוח מצא חן בעיני השם. די, די, אני חייבת את הדבר הזה שקוראים לו חן. מה זה חן? מה זה חן? חן זה כל האנשים שנדבר עליהם בחודש חשבן. חודש חשבן, ראש חודש השבוע, מתחיל באות ח', נגמר באות נון. כל אנשי החן ההורסים נפטרו בחודש הזה. וזה שמעון הצדיק שהפטירה שלו הערב ונדבר עליו. זה הרבה מפי הסצנה שנרצח בשואה, וזה במוצאי שבת ונדבר עליו. זה הרב עובדיה יוסף המתוק והמלא חן שהפטירה שלו בשבת. זה הרב קרליבך, זה הרב שח, זה אבא שלי, זה הרב יונתן זקס שנפטר בכף בחשבן גם הוא. מה יש לאנשים האלה? ועוד המון, המון. אבא שלי, אבא שלי, המתוק שנפטר בחודש חשבן. מה זה החן הזה? חן בעברית זה קריזמה. חן זה מישהו שאי אפשר להתעלם מהקריזמה ההורסת שלו. או איך אמרה לי פעם תלמידה, קריזמה בעברית זה קיסמה. את רואה אותה ואיזה אור על הפנים, איך הם משבים בקיסמה לפניה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, נוח תקשיב, אתה צריך להכניס לתיבה שבעה זוגות מהחיות הטהורות, והשאר זוג אחד מהחיה אשר איננה טהורה. טוב, מה הוא צייד? מה הוא ילך עכשיו לתפוס עריות? חז"ל אומרים שהיה לו כזה חן על הפנים, שכל החיות נכנסות ובאות מעליהן, ויבואו אל התיבה, שניים, הוא לא עשה כלום. הקריזמה הזאת. מה הסוד של הקריזמה? אני רוצה את זה. אני רוצה להשפיע על העולם, אני רוצה 7,000 מיליון לייקים כל יום. איך עושים את זה? איך הופכים למשפיענית רשת? אדם עם קריזמה, אומר הרב וולבה, אדם שיש לו אין רשת, אדם עם קריזמה, כותב הרב וולב, הולך בשוק, בשוק, ואנשים לא יכולים שלא להפנות את הפנים אחריו, או לשאול את עצמם בבית, מעניין מה הוא היה אומר, או מה היא הייתה אומרת בסיטואציה הזו. איך זוכרים לזה? איך זוכים לכן המדהים של הרב עובדיה, של הרב הלורד יונתן זקס, שהקריזמה שלו הורסת? איך זוכים להיות איש חן? אנחנו חייבות להיות יודעות חן, חוכמת נסתר. ויאמרו חז"ל המדהימים, שנלמד אותם היום, ואתם הולכות לעבור איתי וללמוד איתי תורה. הסוד הראשון שלכן הוא הספר הזה. את מסתכלת בפרשת השבוע, מרימה את העיניים מהספר הזה, ויש לך חן על הפנים. איילת אהבים ויעלת חן. זו התורה, מה זה יעלת חן? מעלה חן על לומדיה. כי לוויית חן הם לראשה, וענקים לגרגרותיה. זה כמו שרשרת יפה, זה כמו לוויית חן. משהו מלווה אותך, חן זו תופעת לוואי, משהו מלווה אותך, יש לך הילה. אמרו לך את זה פעם? כי אמרו לי את זה מלא. יש לך הילה, זה הכובע. יש לך הילה, ככה מעל הראש. איך סבתא שלי משעדה הייתה אומרת לי, ליבה. וואי וואי, זה מין, זה משהו כזה. אפשר להתכחש אליו. איך זוכים ליבה? מה זה לוויית החן הזאת? אנחנו הולכות ללמוד היום תורה. אני הולכת להעביד אתכן. אני מאמינה בשכל שלכן ובחוכמה שלכם. אנחנו הולכות להתחיל עם הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, מהמאהבים הגדולים של הטקסט המשגע הזה, שאנחנו רק נבין עד כמה הוא רלוונטי השנה. וכך הוא יכתוב. בכל לימוד תורה יש רונדבו עם השכינה. יש מישהו, רונדבו זה מפגש, בקרוב אצלר. יש מישהו ההולך בעקבותיה של התורה. קוראים לו בשפה המיסטית השכינה. הקדוש ברוך הוא מסווה עצמו בדמות אמא שכינה שלעולם איננה נפרדת מביתה. עטופה, תראו איך הוא כותב יפה, עטופה ברעלת אלמוניות צנועה, היא מלווה את ביתה הנסיכה את התורה. היא נוכחת בכל מקום שבו נמצאת הנסיכה. אי אפשר לפגוש באמא שכינה לבדה מבלי לקבוע מועד לפגישה עם ביתה. כל מי שרוצה להזמין אליו את השכינה שתשכון איתו, חייב קודם לקבוע פגישה עם ביתה הנסיכה. היא מלווה אותה תמיד. שלב ראשון, כשאת לומדת תורה, לא משנה מה הבנת, נרדמת בשיעור, יש לה מלווה. לוויית חן היא לראשה. קוראים לה שכינה. והיא פשוט עושה לך מין אור על הפנים וכסמה וחן. זה הסוד של החן, אני אומרת לכן את זה. באמת, החן של הרב עובדיה, שהיה לו, גם השונאים הגדולים ביותר שלו, התגלגלים מההומור שלו. אנשים שלומדים את המטריה הזו, אני הולכת איתכן צעד קדימה, אל תעזבו אותי, פליז. ראשיתה של מצוות תלמוד תורה בפעילות אינטלקטואלית, שתובעת מאמץ, ריכוז, התעמקות וחשיבה הגיונית. פעילות זו נועדה לרכישת ידע, אבל אחרי שהפעילות הזו יוצאת לדרכה, היא הופכת לחוויה של מפגש עם השכינה, רונדבו עם האלוהים. יהודי הלומד תורה כמוהו כנוסע שעוצר למראה יעד ראשוני, ואחר כך ממשיך במסע אינסופי למטרה בלתי ידועה. הידע שהיה כל כך רצוי ומבוקש בהתחלה כבר איננו מספק אותו, הוא פשוט מאוהב בשכינה, והיא לא עוזבת אותו אחרי הלימוד הזה. את מגיעה עם האינטלקט, רוצה לדעת מה זה ולהבין את זה, ופתאום מתאהבת בלי טיפת שכל. אני עולה איתכן פאזה. הווה ואבהיר את דבריי. הרמב״ם עומד על כך שאדם צריך ללמוד תורה בשעה קבועה בשבוע. בואי נגיד יום שני, 8:30. למה? כשהוא עומד על כך שאדם חייב ללמוד בשעה מסוימת ולעמוד בלוח זמני מתוכנן של לימוד תורה, הוא מביע רעיון חדש ומופלא. ומה הוא אומר? אילו היה תלמוד תורה נמדד רק לפי ההישגים, איך יכול הרמב״ם להזהיר אותנו מפני דחיית שיעור? אם התוצאה היא הדבר החשוב, הרי ששינוי בלוח הזמנים יכול להיות דבר מועיל. הוא עשוי לשפר את רמת הביצוע. אדם רעב או סובל כאב אינו יכול להתרכז. הזמן שהוא מקדיש ללימוד מתבזבז לגמרי. אבל הרמב״ם עומד על כך שהפגישה תתקיים במועד שנקבע לה. מה הטעם בלימוד אם הוא לא משיג את התועלת הקבועה שבתרגול האינטלקטואלי? האם לא יהיה רווחי יותר לדחות את שעת הרונדבו לזמן קצר ולחזור ללימוד התורה אחרי שסולקו המכשולים המפריעים? לא, כי בלימוד תורה מה שחשוב הוא המאמץ. לתוצאות נודעת חשיבות שולית, ערכה של הפגישה בין האדם לשכינה, נקבע לא לפי ברק ההבנה שלו, אלא על פי כנות ההתחייבות, העוצמה שבהתמסרות, החום שבמפגש, האהבה והלהט שמפגין האדם המחפש את האלוהים. הגאון וקשה התפיסה, בעל המוח המבריק, והפתי, לכולם יש חלק בחוויה הגואלת והמקדשת של הלימוד. זה מאוד מפתח את השכל, זה מאוד מאוד מחכים, אבל מעבר לזה, המאמץ שהגעת לכאן, וזה מאמץ, אני מודעת לזה, זה לא כמו פעם, השנתיים האלה עשו אותנו בטלניות פטטות קורסה. את נסעת ואת הגעת ואת באת ואת יושבת ואת מקשיבה. אין לך מושג איזה היבה יש לך על הראש, איזו קיסמה, איך מחר בבוקר תגידי משהו, זה לא מיסטי, זה אמיתי, תגידי משהו ויקשיבו לך. הרבי מפיאסצנה שנרצח בשבת, במוצאי שבת, דלת בחשוון, איך הוא קורא לזה? אתם יודעות? איך הוא קורא לזה? לתופעת הלוואי. בואו נראה אתכם. איך הוא קורא לזה? אש קודש. אש קודש. לספר של הרבי מפיאסצנה, שהוא כתב בשואה בגטו ורשה והתמין בכדי חלב שנמצאו אחר כך בתוך הגטו, הוא קורא לספר שלו אש קודש. והוא אומר שהאש היא תופעת לוואי כשאת לומדת את התורה הכי משעממת בעולם. נוח, איזה בן אדם משונה. חז"ל אומרים שהאצבעות היו מחוברות בקרומים בימי נוח. איזה בן אדם לא קשור למציאות בכלום. הוא חי 960 שנה בחיית, איך אפשר? אומר הרבי מפיאסצנה, גם כשתלמד הלכות, פרשה או איזה מצווה, לא רק הדרשה תיכנס בך, אלא תקבל להבת קודש לשבת, ליום טוב, לשונות של אש המתפרצים מחוץ למדורה ומחוץ למוקד של הלימוד, ועל ידי שתלמד בהן תתעורר בך מין אש קודש, ודיבורי התורה ילבישו בך אש קודש והנאה ואור על הפנים וכן. התורה נותנת קריזמה ולא סתם מלמדים אותה בבתי מדרש חילוניים, בישיבות חילוניות. מה כולם נזכרו פתאום במטריה העתיקה הזו שכשאני התחלתי ללמד אותה היא הייתה עזובה ונטושה, עד שגרמתי לכולם חסק להתחיל ולהגות בה. מה יש בה? יש בה את הדבר המדהים הזה שפתאום אתה נהיה בן אדם עם אור על הפנים, פשוט. לוויית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך, אתה תתמצא בעולם, ולימדתי את זה בשבוע שעבר, רב ירוחם ממיר אומר שהעולם הוא מפץ של אותיות. אותיות התנפצו בעולם ואין לי מושג מה אני אמורה לעשות היום. אני לא יודעת לקרוא את מפת הדרכים שהשם הציב בפניי היום. אומר רב ירוחם ממיר, אני מתרגמת אותו לעכשווית, העולם הוא מין המשחק הזה של תפזורת, מלא מלא אותיות, ואת צריכה למצוא שם מילים. את תראי שכשתלמדי את המילה בראשית, בראשית, תסמני אותה, יישארו לך פחות אותיות מבולבלות במרחב היום. את פתאום תמצאי את אדם. איזה כיף. ואז יהיה לך יותר קל למצוא אישה, הנה אישה. ואז פתאום שתי אותיות שכוחות באלכסון, אם. איזה כיף. ואחר כך עוד המון פרשות, רק בפרשת וערה זה עוד המון המון זמן. אהבה. מצאתי אותך, אהבה. עוד כמה פרשות. החיים שלך הופכים יותר קריאים, יותר מסודרים, יותר מוארים, יותר מובנים. בעזרת השם. אז הסוד הראשון שלכן, גיליתי לכן אותו. את לומדת, את רק מביטה, את קוראת משפט אחד בטקסט הזה. זהו, את מקבלת אותו. הסוד השני של אנשי החן, המדהימים של חודש חשוון, זה הסוד שקוראים לו אכפתיות מהעולם. אנשים שאכפת להם מהעולם. הערב הזה נפטר שמעון הצדיק. הוא היה כהן גדול ביום הכיפורים, ואלכסנדר מוקדון מגיע לכבוש את ירושלים ולשרוף את בית המקדש. פתאום מולו, כמו בנרניה, רואים שעולה השחר ועל ההר אלכסנדר מוקדון הולך עם כל הצבא שלו, ושמעון הצדיק מגיע בבגדי לבן של יום הכיפורים. תעצרו, אומר אלכסנדר מוקדון, תעצרו, אימאלה, אני לא יכול להזיק לאיש הזה. והחיילים שלו אומרים לו, טוב, מה נהיה אלכסנדר? והוא אומר, בכל פעם שהייתי מנצח בקרב, בחיבוש העולם, הייתי רואה את הדמות הזו הולכת לפניי ומנצחת. דמות זו הייתה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. מה זה? מה זה אומר? אומר שמעון הצדיק, כשהרוע רואה אותי, הוא נעצר. הוא לא יכול לגשת אליי, כי יש לי מה שקוראים לו חן על הפנים. מה זה חן? חן זה דוסים, שביום הכי קדוש בעולם התפללו על כל העולם. נכון שראית אותי במלחמות הכי קשות שלך? כי ביום כיפור התפללתי על העולם ועליך, ושתצליח לכבוש ארצות, ושתרחם עלינו ותשאיר אותנו לפלטה. אתה מאמין שיש דבר כזה דוס שאכפת לו מהעולם? בנות החודש הזה זה דוסים שהיה אכפת להם מהעולם. אבא שלי, הרב רוטשילד, זצל, דוס, בן דוס, עם החליפה, עם המגבעת. תמיד היה אומר לי, ג'ימי, ג'מי מה? שזה ג'מי וזה ג'ימי נהיה בסוף. אבא היה אומר לי, אין דבר כזה שאת הולכת לישון בלי לשמוע מהדורת חדשות. אחרת, את לא עובדת השם אמיתית, ואין בך אהבת ישראל אמיתית. פעם ביום את צריכה לשמוע חדשות ולשמור על העולם, ילדה. יהודי שלא דואג לעולם ולשלום העולם. זה יהודי לא אקולוגי. זה יהודי שלא לא מועיל לסביבה, הוא מזיק לסביבה ולעולם. החן של שמעון הצדיק היה שהוא שומר על העולם. החן של נוח. זה כל הציוויליזציה נמצאת בבית שלו, בתיבה שלו, והוא יאכיל את האריה אפילו שהוא יבעט בו כי הוא אחר להגיש לו אוכל, והוא ידאג לקיום של העולם והתפלל על העולם. במידה מסוימת נוח לא כל כך היה אכפתי ואקולוגי מהסביבה. אני רוצה ללמד אתכם, הרב שמשון רפאל הירש משגע, שאומר איך קרה הרצח הראשון בבריאה, כשהשם שואל את קין, אי הבל אחיך, והוא עונה לו, השומר אחי אנוכי. כשאח לא יודע איפה אח שלו, כשאחות לא יודעת איפה אחותה, וגם אומרת מה אכפת לי, רצח יעבור לך ככה, מתחת לרדאר. אף אחד כבר לא מתרגש מרצח. כי אנחנו לא אכפתיים כלפי הזולת, לא ערים לצער העולם. תראו את הרב עובדיה יוסף, מספר את הבת שלו, ככה היא סיפרה לי, הרבנית הולדנו המשגעת, היורצייט שלו בשבת, וכך היא מספרת. במלחמת יום הכיפורים, הוא הרים דגל שאף אחד לא הרים לפניו, הוא החליט שהעגונות, אלה שהבעלים שלהם נעלמו בשדה הקרב, הם הפרויקט שלו כדי שהיא תוכל להתחתן. ובאיזה שמחה הוא עשה את זה, אומרת הרבנית הולדנו הבת שלו. השמחה לפסוק הלכה ולהוציא אותם מהעגינות. אני הייתי ילדה בת 10, אני זוכרת טוב מאוד, במלחמת יום הכיפורים היו כ-2,000 בחורים שנהרגו, והיו מלא עגונות. החיילים האלה נהרגו בלי להשאיר שום זכר, נשרפו בטנקים. ורק העדות של החברים שלהם, זה מה שהיה בעצם. הייתה עלייה לרגל אלינו הביתה. 3 דיינים ישבו אצלנו בבית לשמוע את כל העדויות וכל הסיפורים של החיילים. לא שייך לעשות את זה בבית דין, כי השעות בבית הדין מוגבלות. וככה יום אחרי יום, לילה אחרי לילה, באים ומספרים, אני ראיתי, הוא התפוצץ, הוא נהרג, לא נשאר ממנו כלום. ופעם אחת הרב היה צריך, הרב עובדיה, לעבור צינטור יום למחרת, ואשתו מגיעה ואומרת לו, מה אתה עושה? לך לישון, מחר יש לך צינטור. והוא התחיל לבכות, והוא אמר, יש אישה שאם אני אמות מחר בצינטור, אף אחד לא יתאמץ להתיר אותה מעגינותה. היא לא תעניין יותר מדי אף אחד. אז אני יושב פה עד הבוקר. הוא ישב עד הבוקר ומצא איזה פסק שכוח שלפי הראיות שמצאו, שהיו באמת כל כך דלילות, הוא יכול להגיד לה, את מותרת נשמה, יאללה, את כבר לא עגונה שעוגנת במקום ולא מפליגה לשום מקום. צאי, הייתה כאוניות, סוחר. איך אפשר לא להישבות בקסמו של אדם שאיכפת לו ככה מהעולם? תראו את הרב הזה. הוא יודע שהוא הולך למות. אשתו נרצחת לעיניו. הבן שלו נרצח לעיניו. מה אתה עושה? אני יודע, הוא אומר, שיבוא יום שאנשים יעברו דברים כל כך קשים. אני לא יכול לחסוך מהם את התורה שלמדתי בזמן הזה. את יכולת ההתמודדות והעמידה. הוא מחביא את הכתבים המשגעים שלו, שהוא כותב ליהודים בגטו ורשה כדי להגיד, תחזיקי מעמד, תחזיקי מעמד, עוד יהיה טוב, תהיי גיבורה, אנחנו לא מבינים למה זה קורה, אבל בואו נשאר ביחד, בואו נאהב, בואו נושיט יד. איזה אדם אקולוגי. הסיפור הכי יפה עליו, אתם מכירות אותו, הרב קרליבך, שגם הוא נפטר השבוע, מספר שהוא מסתובב ברחובות תל אביב ורואה מנקה רחובות. מי מנקה את הרחובות של תל אביב? אדם שדואג לאקולוגיה. והוא אומר לו, וואי, יש עליך אור מאוד גדול על הפנים. והוא אומר, אני מהשרידים של הרבי מפייסצנה שנרצח בשואה, הייתי תלמיד שלו. די, אתה חייב לספר לי משהו מפיו, אומר לו הרב קרליבך. והוא עוצר עם המטטה ואומר, אני זוכר רק משפט אחד שהוא היה אומר לנו, קינדר לך, קינדר לך, ילדים שלי, הדבר הכי חשוב זה לעשות טובה למישהו אחר. וזה מה שהחזיק אותנו בגטו, וזה מה שהחזיק אותנו במחנה ההשמדה. יש פה מישהו שצריך עזרה. אני עכשיו לא חושבת על עצמי. אני ניגשת אליו. האם את גיבורה לעולם? אתה גיבור לעולם השם. האם יש לך את הגבורה הזו להיות אישה קוסמית, אישה ירוקה, אישה שאכפת לה מהעולם? ימימה, יש כל כך הרבה אנשים שהאקולוגיה היא דת אצלם, והם לא נחמדים, הם אומרים לא ללדת ילדים, למשל. הם אומרים שזה מזהם, שזה מלכלך, שזה לא כלכלי. גם זקנים הם לא ממש כלכליים. האיזון המדהים של בן אדם צדיק, בן אדם שיש לו חן, זה רק אדם שאכפת לו מהאישה והילדים שלו בבית שלו. עכשיו תצא ותשפיע על העולם. איך אומר את זה רבי נחמן? וזה החן האמיתי. בוא אל התיבה, אומר השם לנוח. בוא עם כל הנודניקים האלה שצריכים לאכול וצריכים לישון. אתה לא איש טוב בבית שלך. אל תראה לי איך אתה נחמד ועוזר לכל העולם. זה לא אמין. הרב עובדיה הרים את אשתו על כפיים, ככה, ככה. אני לא רוצה חס ושלום לגנות את מי שמתחתן אחרי שאשתו מתה, אפילו שאני מאיימת על בעלי באיומים נוראים ואיומים, שאני אבוא אליו בחלום ואבוא אליו כמו רוח, תיזהר ממני. הרב עובדיה אף פעם לא חשב, ואני לא מגנה מי שכן עושה את זה, אני כן, אבל לא חשוב. והרב עובדיה לא חשב, לא חשב, מה פתאום, מי תיכנס לנעליה? הרבנית המהממת שלו, איך סיפר פעם איזה אחד שהרח אותם בארצות הברית, שהרב אמר לו, אני לומד בלילה, יש לך איזה פנס, וזה היה שבת. אז הוא אמר לו, אני נותן לך פנס, אני שם אותו בארון, כשאתה לומד בלילה, תפתח את הארון, יהיה לך אור, ואז תסגור ויהיה חושך. הוא מגיע בבוקר ושואל את אשתו, הרבנית מרגלית, הוא השתמש בזה? היא אומרת, הוא לא רצה לפתוח את הארון, שגם לי יהיה אור, אז כל הלילה הוא לקח כיסא, שם אותו בתוך הארון, ולמד בתוך הארון. זה מה שאני אוהבת, גברים שלא יוצאים מהארון. זה פשוט סיפור אהבה כל כך יפה. אז כמו שימימה, זו אני תמיד אומרת, אני לא מאמינה לאנשים שהם פעילי איכות סביבה ולא מרוקנים את שקית הזבל בבית. אני לא מאמינה ללוחמות לזכויות בעלי חיים. אם אלה היא שמה פרווה, כשהן לא מכבדות את הבעלים החיים שלהם, אני לא מאמינה ללוחמי זכויות נשים שעומדים על הרגליים האחוריות כשרוצים לעשות מופע לנשים בלבד. הרי זו הזכות שלהן, כמו כל זכות אחרת. אם אין לך את זה בבית, אין סיכוי שתשפיע על העולם. No way. אומר את זה רבי נחמן מברסלב כל כך יפה. קומי בבוקר ותשאלי איפה אני בעולם. והוא אומר את זה כל כך יפה. גם אם יתנו לך מפה של כל הרחובות והכיוונים. אם את לא יודעת איפה את נמצאת ואיפה הבית שלך, את לא תדעי ללכת היום לשום מקום. נכון? חסד בבית זה ההתחלה של החסד לעולם. תנו לי להגיד את זה בשפה המשגעת של הרב יונתן זקס שנפטר גם הוא החודש. הוגה ענק מדבר לעולם והוא כותב ככה. שימו לב, פרשת נוח יש בהתחלה את ההשחתה של דור המבול. הם לוקחים להם נשים מכל אשר בחרו, עוד מעט אני אדבר על זה. ובסוף יש אנשים שבונים מגדל גדול, מדברים כולם באותה שפה, בונים מגדל בבל, רוצים להגיע לשמיים, והעונש שלהם שהשם יבלבל להם את השפה. הרב זקס, התורה אינה ספר היסטוריה. המילה תורה עניינה הוראה והנחיה והכוונה. סיפור המבול ומגדל בבל נמצאים בפרשה הזו, כי הם מבטאים אמת מוסרית, חברתית, פוליטית, רוחנית. שני סיפורים אלה מגלמים את שני הכשלים שיש בעולם. סיפור המבול מלמד אותנו מה קורה לציוויליזציה שכל עניינה ביחידים ואין בקולקטיב. כל אחד עושה מה בא לו, כמו בדור המבול. סיפור מגדל בבל מראה לנו מה קורה כשהקולקטיב הוא חזות הכל ורומס מתחתיו את היחיד. האיזון, תאמינו לי, זה הכי קשה בעולם, שבין הבית שלך לבין הנתינה לעולם, זה חוט החן שמשוך לאנשים האלה על הפנים. הרבי מפי הסצנה, כל מוצאי שבת היה עושה, מה זה סעודת מלווה מלכה, מנגן בחינור כשאשתו מרים נפטרה. הוא הפסיק לנגן ואמר, אותי המלחמה ניצחה כבר. אני כבר חצי בן אדם, כי אהובתי כבר לא נמצאת כאן. אני רואה את זה בסדרתיות, אל תחשוב שאם אתה לא איש שיש לו בית, אתה יכול להשפיע על העולם. אני רוצה להציג לכם את הספר החדש, חיים של פלא, הרב יעקב הרשבסקי, שהוא גם שר וגם מלמד וגם רוקד סתם. והוא יכתוב מאוד מאוד יפה על נקודת הבית. זה ספר מקסים, זה שיעורים על הזוהר הקדוש, אבל הם מובנים לכל נפש. איש עם קריזמה. והוא כותב ככה, יש בנו בקשה להיכנס לתוך בית, אבל מה קורה כשאין לי בית? כשאין לי בית, אין לי מקום שבו אני מרשה לעצמי להיות ממש אני. וגם אם יש לי מקום כזה, הוא לא תופס חלק נרחב בחיים שלי. ואז מה שקורה הוא שאני לא בבית. וכשאני לא בבית, אני חיה בהצגה. אני חי במציאות שהיא בעצם הצגה. הכל נמדד לפי הנראות. וזה נורא מעייף. כשאין לי מקום בבית שלי, אני מסתכל על החיים כהצגה. והנראות חזקה אצלי יותר מהמהות. הצגה יכולה להיות בכל תחום, בהלכה, איך את נראית דוסית בחוץ, בנראות שלנו, כשאני אחפש בת זוג, אני אנסה שהיא תראה אותי בתוך התפקיד שאני מגלם בהצגה. ואני באמת לא יודע לאיזה בית אני שייך. חן זה הביתיות ומתוכה אכפתיות אדירה, ענקית. לעולם. סוד שני שלכם, לימוד תורה, השקעה בבית במקסימום, השקעה בעולם, כי יש לך מה לתת, ואין אישה שאני מכירה שאין לה קריזמה הורסת ויכולה להשפיע על העולם בנקודה שלה. לכי ותעשי את זה, זה חן, ואין אישה בלי חן באמת. והסוד השלישי, הזוגיות, הטהרה, שמירת הנגיעה. הקדוש ברוך הוא יטבול את העולם במקווה ענקי ויגיד די. והחידוש הזה הוא מהמם, הוא לא כתוב בשום ספר, כי רק אני אומרת אותו בעולם, והוא בעיניי מהמם. אני נשק לי את היד. כתוב שהקדוש ברוך הוא מצטער שהוא ברא אותנו. וינחם השם כי ברא את האדם והתעצב אל ליבו. למה בראתי את הילדים האלה? מתי זה קורה כשהם אוכלים מעץ הדעת ומפרים את הציווי האחד והיחיד? לא. אולי ברצח הראשון, כשקין רוצח את הבל? ממש לא. מה, הוא לא מתחרט שהוא ברא אותם? מתי הוא אומר, די, העולם הזה מגעיל אותי, אני לא רוצה את הילדים האלה. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, ישחית כל אדם את דרכו על הארץ. איך זה? בני האלוהים זה אנשים שמרגישים שהם פריבילגים, והנה אישה נורא נורא יפה, ואני שומעת את הסיפור הזה בלי סוף בווריאציות, מבנות דוסיות ועד משתמשים ומשליחים. איך זה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא סובל את זה, לא רוצה את העולם הגועלי הזה. כשאין כבוד לאיש כלפי אישה, אני חייב לברור ריחוק מלאכותי, נכון, נכון. הלוואי שלא היה צריך הפרדה וגדרות וצניעות. למה זה טוב? אני אשתף אתכם בחוויה שמאוד מאוד ריגשה אותי. יש לנו בעזרת השם בשבוע הבא מופע בבריכת הסולטן לנשים בלבד. מירי מסיקה עושה, היא התוודעה לדמותה של רחל אמנו בכנס שלנו בשנה שעברה, והיא פשוט נשבטה בקסמה ואמרה, ימים החייבים, ואם כדי להיות איתך ולשיר עם אתי אנקרי צריך רק נשים, יאללה רק נשים. והיא הולכת על זה, באמת לא רואה בעיניי אפילו שאוכלים לה את הראש על זה שהיא עושה מופע נשים וזה הדרה. אז צילמו לטלוויזיה כתבה, היא יושבת מירי מסיקה מצידה דין דין אביב, מצידה השני אתי אנקרי. ודין דין אביב אומרת, לבריאות, היא אומרת, אני מחכה למשיח, כי בשבילי לשיר רק לנשים זה עונש. הייתי מתה שכל העולם ישמע אותי שרה, אבל זה מה שההלכה אמרה. ואתי אנקרי, את צדקת, אמרה, לא, אני גם כשהמשיח יבוא, זה הכי מדויק לי, היא אמרה בימימית, לא אני, כן. הכי נכון ומדויק לי לשיר רק לנשים. רציתי לחבק כמובן את דין דין הפושטקית. למה? מפני שזה באמת האילוץ הזה והמרחק הזה, ולמה? אומר השם, את צודקת, את צודקת, יבוא המשיח, זה לא יהיה. אבל כשיש הטרדות, יש הפרדות מלאכותיות, והנידה יכולה להיראות כמו נידוי, אבל היא באה לכבד אותך, לתת לה נגיעה, מרחק נגיעה, קצת הפסקה, קצת געגוע, שתהיה זוגיות נקייה ואוהבת בעולם. אני חייבת לקרוא יצירת מופת שקיבלתי היום למייל שלי, הרשתה לי כמובן לקרוא את זה. אני כל כך אשמח אם תשלחו לי, אני חייבת, כי זאת התורה בעיניי. איך אמר הרב חיים נבון בגאונות השבוע? הוא אמר, אל תגידו שתורה זה אקטואליה, תפסיקו עם זה, תפסיקו לחפש את בנט בתיבת נוח, כי אתם תמצאו אותו מלא. אני רוצה שתדברו על תורה רלוונטית. מי שיכולה לעזור לי להגיד את זה בעברית, לא אקטואליה, רלוונטיות. אין בעברית המילים, אני חיפשתי, מי שמוצא שתגיד לי. הוא אומר, התורה היא לא אקטואליה, היא כן רלוונטית, מאוד כל הזמן. הבלד על היוצאת, נעמי הדר, תלמידה גאונה שלי, מכל החי, מכל הבשר, איש ואשתו, איש ואשתו, זכר ונקבה, מר ומרת, שניים, אדון וגבירתו, לפני התיבה עמדו ברגשה, בפיהם תפילה חרישית לצלוח מבול, לצאת בחיים לעולם של ימי בראשית. וזקני לגדל, היו מוסיפים, גורים וטלאים ובלדות, שלא ניכרת, שלא נתעיין, שלא ניגמר בלי תולדות. ועומדם, עודם ממתינים בתור לכניסה, שמיים החלו קודרים, איש ואשתו נשאו מבטם לצפות באותם מרומים. ניכנס, היא שואלת, ניכנס, הוא אומר, בחוץ אין פינה בטוחה. ונוח עומד על סף התיבה, מזרז כל החי לתוכה. מכל החי, רש"י אומר, אפילו שדים נקהלו. בריאות משונות באלף צורות, עדיף שלא תשאלו. והייתה גם אחת, יפה עד מאוד, עמדה בשורה לבדה. קשה לתאר, נותר לשער, איך היא נראתה, השדה. זוגות מלפנים, זוגות מאחור, נוח כמעט שפספס, עוד רגע בפנים, אך נוח מכריז, רק עם בן זוג, להיכנס. אין לי בן זוג, עונה השדה, באתי אני בגפי, אנא קבלני, הן לא מדובר בסתם יום סגריר וחורפי. זה החוק, נוח חוזר, אין לי רשות להפר, יש לפנינו כמה שעות, מצאי לך בן זוג, ומהר. מה שמך שדה, הוסיף כשראה את פניה הופכות לבנות. סינגולית, היא ענתה. חמודה. נטועה בי, סינגל. מסרבת את התור לפנות. איך אמצא בכמה שעות? וחיפשתי ימים ולילות. דרשתי היטב, נדדתי על פני ארצות נסתרות ונגלות. כוסות הקפה שנשתו עם זרים, היו יכולות למלא אגם שמימיו הפכו לביצה של עזובה וייאוש מחלה. אחרי עבודה עם חשק ובלי, יצאתי פגישות על פגישות, חמושה ברצון להכיר באמת, נטולה וחפה מדרישות. פגשתי עשרות שדים, שדחנים, ביטחוניים, הזמן מתפורר, פחד מצמית, אולי לתמיד, מכל השדים השתחרר. היא מספרת את כל התלאות שלה בשוק הפנויים, וזה כל כך יפה. אדון התיבה חתמה סינגולית. תחינת עמתך תרצה, רחצתי פניי, צפנתי ליבי, איך לעוד דייט אצא. נוח חומל רוצה לרחם, יגיע שלך בוודאי. נקרא בן שדה שאין לצידה לאל האומר די. עודו מהסס טיפות מבשרות, הציתו קונצרט יללות וקולות ומים רבים, היא מצליחה להשתחל בדרך לא דרך אל תוך התיבה, פרצה סינגולית בבכי נורא, קבלני לתוך התיבה, אולי בעולם שאחרי המבול אמצא גם אני אהבה. והיא נכנסת. שנה למבול, המים יורדים, הולכים וקלים לאיתם, מכסה התיבה נפתח, נושמים כולם לרווחה. מתוך התיבה יצאה סינגולית וחייכה לעולם במתיקות. איתה גם יצאה, עתה זה נולדה, צרה ושמה רווקות. נורא יפה, כפיים באמת. כל כך אהבתי את זה. הפרשה הזו היא פרשה של זוגות, ואיך מי שלא בת זוג מרגישה שהיא במבול הנורא של החיים, לא נכנסת לתיבה, מוחפצת. והקדוש ברוך הוא אומר, עולם כזה יחלה את עצמו. קץ כל בשר לפניי בא. אני לא קיליתי את העולם. העולם מחלה את עצמו כשכל כך הרבה בנות נמצאות ככה בצער. תהיה גיבור, גבר. אתה גיבור לעולם השם. איך קרה המבול? חזל אומרים שהטיפה שיורדת מהשמיים, אין טיפה שנוגעת בחברתה. ברגע שטיפת גשם תיגע בטיפה שלידה, העולם מתהפך. מה זה אומר? חזל אומרים, הטיפה דומה לגלגל העין. והאיש צריך להיות הטיפה שנוסעת אל הארץ, אל האישה שלו. וברגע שבצד הוא מתברבר בדרך, איזה עולם יהיה לנו? איזה עולם מבולגן? איזה עולם נטול טהרה ונטול קדושה? כמה זה חשוב. אז היום אנחנו לומדות בעזרת השם להיות גיבורות גדולות. השלושה צדיקים שאומרים עליהם צדיק זה שמעון הצדיק, נוח איש צדיק ויוסף הצדיק. שלושה אנשים שהשמירה של הקדושה הזוגית הייתה הכי חשובה בעיניהם בעולם. שמעון הצדיק שנפטר הערב היה שונא נזירים. אנשים אגואיסטים שמקבלים על עצמם נזירות. איפה העולם? יש עולם. את מי אתה חושב לעצמך? אבל פעם אחת הוא הצדיע לנזיר אחד מדהים. יפה טלטלים וטוב רואי שבא מן הדרום. ואמר לו, בני, אתה יודע שאם אתה נודר להיות נזיר, בסוף ימי הנזירות אתה צריך לגזור את השיער. מה ראית להשחית שיערך זה הנאה? למה אתה הולך להיפטר מהשיער הזה? והוא אומר לו, אני אגיד לך, רחצתי במים וראיתי כמה אני יפה, ונהיה לי יצר הרע נורא. אמרתי, עם היופי הזה אני הולך לכבוש איזה אישה שאני רק רוצה. ואז אמרתי, אני לא יכול. אני לא יכול עם היופי שלי להשאיר אחריי בנות מצוערות. אז אני נודר נזירות. לך, אומר שמעון הצדיק, אני מצדיע. כי אתה גבר אמיתי. בנות, גבורה גברית זה לדעת לאפק את כל הכוחות, כי יש כאן מישהי נוספת, ועבורה אני מוכן לחכות, עבורה אני מוכן לאפק את עצמי, עבורה אני מוכן להיות גיבור וקצת לוותר. שבוע הבא אנחנו נלמד על רחל אימנו. רחל אימנו היא האימא של חודש חשוון. ורחל אימנו ויתרה לאחותה. אני לא יכולה לתאר לכם כמה נזק עולה לסיפור הזה שסופר שלא כהלכה על רחל אימנו שמבטרת וגיבורה ושותקת. ונשים לקחו את זה למקום לא נכון, וגם גברים ונערים בישיבה שלי. תהיה גבר, אל תענה, אל תגיב. ורק רחל אימנו, נלמד את זה כל כך הרבה בשבוע הבא, אומרת נשמה, אף פעם אל תוותרי על השמחה שלך, על החירות שלך, על הנשיות שלך, אבל תוותרי עבור. לוותר עבור משהו ענק שיצא מהחיקיון הזה. אני רוצה להסביר. מזל חודש חשוון, עקרב. המילה עקרב מתחלקת לשתיים. עקה, שזה מועקה וסטרס, וקרבה. זה המילה עקרב. שואלת אותך רחל, נשמה, אני אישה מעוקה. אני אישה שכל החיים היה לי מעקה לכל כיוון, בזוגיות, הייתי צריכה לחכות כל כך הרבה שנים, בילודה, היא מתה כל כך צעירה. האם את מוכנה לשאת במחיר הזמני של העקה, של הסטרס, כדי לזכות אחר כך לקרבה מדהימה? אם זה ויתור לשם הוויתור, אז לא, את מוותרת עלייך. תוותרי עבור משהו ענק, סתמי את הפה עכשיו, כדי שתהיה קרבה מדהימה אחר כך. זה היה הרב עובדיה המשגע. הרבה מזלזלים בו עד היום, ואומרים שהיה לו כוחה בהתרה, כוח של התרה, מותר, הוא היה מעגל פינות, יאללה, אנחנו לא הולכים לפי הפסיקות של הרב עובדיה, כי הוא לא היה מוותר על ההלכה, הוא היה מוותר קצת. כדי לא לוותר על האדם. אתם יודעות שיש לנו ישיבת נושרים, כל כך הרבה בחורים שלא ויתרו להם על כלום בישיבה, ולכן ויתרו עליהם. ילדים לא מבוטרים, הפכו להיות ילדים מיותרים בעולם. כי אף אחד לא ידע להגיד, בסדר, מותר. איך אמר לי הרב עובדיה פעם? תראי, הוא אמר לי, כולם מביאים לי ספרים לתת עליהם הסכמה. איך אני יכול ימימה לתת לזה הסכמה? כל הספר זה אסור, אסור, אסור. מה, אסור לומר מותר? ככה הוא אמר, לא אשכח את זה לעולם. אסור לומר מותר. איך אני לא שוכחת את זה פעם שאמרו, כשהוא התיר עגונה של מלחמת יום הכיפורים, אמר לה, לכי, את מותרת. קם איזה דיין ואמר, החזון איש במקרה זהה לא התיר עגונה. וענה לו הרב עובדיה, מגן הנשים הגדול, כשהחזון איש פסק את ההלכה הזו, לא הייתה האישה מול עיניו. אני ראיתי את הפנים של האישה הזאת. הייתי חייב להתיר אותה. האם הוא ויתר על ההלכה? מה פתאום? הוא ויתר עבור האהבה. אני תמיד מספרת לכם שהיה לי בן שהיה לו מאוד 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 קשה לקום בבוקר. היום הוא שהיד כזה. כל היום, די, הוא מעיר לנו, זה לא מספיק וזה לא זה. אבל הוא לא היה קם בבוקר לתפילה. ופעם בעלי, שהוא חוזר בתשובה ואצלם הדברים יותר, בוא נגיד, אגרסיביים, אז הוא אמר לי, אני הולך, די, נמאס לי, מה זה הבטלן הזה, מה יצא ממנו? ואמרתי לו, תפסיק. הוא אמר, ככה את מוותרת לו על התפילה? ואמרתי, אני מוותרת לו היום כדי לא לוותר על התפילה. אני אוותר לו ולא אוותר על. אני לא רוצה שהתפילה תהפוך אצלו לאיזה שוט. אם תאירו, אם תעוררו את האהבה, עד שתכפץ. תפילה זו אהבה. אני לא הולכת להרביץ לו על זה עכשיו, לצרוח עליו, על זה לא. אני רוצה שזה יישאר אצלו מושג אהוב. זה נורא נורא דק. אל תוותרי על. אבל תוותרי עבור. תראו איזה כוח נהיה לאישה הזאת, רחל, לבקש עבור כל העולם. איזה כוח של דאגה לעולם נהיה לה, מפני שהיא ראתה את אחותה ודאגה לה. איזה דבר מהמם זה. שבוע הבא בעזרת השם על גבולות הוויתור. אז תהיו גיבורות. תהיו מבטרות עבור, תאפקו את כל הכוח הענקי והשוטף וההורס הזה שקוראים לו לקחת מה שאני רוצה, לספק את היצר המיידי שלי. העולם יהרס ככה. העולם חייב להיות זוגי, והתפיסה הזאת היא מאוד מאוד קשה כשאת רווקה, כי את צריכה לשמור על מרחק מאף אחד. את צריכה לשמור עלייך על מזבח מה? עבור מי? את צריכה כל כך את האמונה הענקית והחזקה הזו, שכל רגע קטן משתלם. אני, לפני שאני נותנת לכם שיעורי בית, אני קוראת הרב עובדיה מקסים ומהמם. נוח איש צדיק היה בדורותיו. מה זה בדורותיו? אם הוא היה בדור אחר, הוא לא היה צדיק, אומר רש"י. אבל בדור הזה הוא נחשב צדיק כי כולם היו כאלה פושעים, והוא נשאר עם אישה אחת. איזה מדהים הוא. אז איזה מין מחמאה זו? הרב עובדיה. משל לנסיכה. יפת תואר ויפת מראה, שהייתה חביבה מאוד על בעלה. הוצק חן בשפתותיה, ואם רצה סוחר לבקש ממנה שתמליץ עליו למלך, להקל מעליו את המיסים, היה האיש הזה צריך להביא לה מתנות יקרות מאוד, כמו שרשרת פנינים מרהיבי עין. והנה, לימים תפלו עליה שקר, וזרקו אותה לבית הסוהר, כי אמרו שהיא פושעת, ואיש אחד שראה את מצוקתה, טרח בכל כוחו והביא לה מזרנים ושמיכות, מצופות משי ורקמה, שתהנה מהם בבית הסוהר. נכון שבבית המלכות היו נותנים לה מתנות הרבה יותר גדולות, ופה הוא הביא לה רקרית ושמיכה. כשיצאה מבית הסוהר, זכרה את חסדיו של האיש הזה בימי מצוקתה, ותעלהו על ראש שמחתה. והנמשל מובן. כשהשכינה הייתה בבית המקדש, כדי למצוא חן בעיני השכינה, היינו צריכים מעשים טובים, גדולים מאוד, ומסירות נפש גדולה מאוד. אבל עכשיו, כשהשכינה בגלות, והיא בצרה גדולה, כל מי שעושה אפילו מעשה אחד טוב, אפילו רצון אחד טוב, אני כל כך רוצה להיות טובה, המעט הזה יחשב להרבה. חודש חשוון זה החודש של האנשים החשים והחשות. איך כותב את זה הבני יששכר? אן זה סיומת של תכונה, עצלן, רגזן, קמצן. חשוון זה אדם שחש את הזולת ואת העולם. כל החשוונים בחודש הזה, נדבר עליהם המון. כל מי שנפטר בחודש הזה, איזו תחושת זולת בתוך הבית. ומחוץ לבית. שיעורי בית. שיעורי בית זה ראש חודש, יום רביעי בערב. פעם ראשונה אחרי 60 ימים אומרים את מוסף ראש חודש. לא אמרנו אותו בראש השנה. זאת אומרת שלא אמרנו אותו מראש חודש אלול, חודשיים ימים. ואת מוסף של תפילת ראש חודש חיברה רחל אימנו. ראשי חודשים לעמך נתת, ראשי חודשים לעמך, ראשי תיבות, רחל. ורחל אומרת, במילים המקסימות, ותעשי מוסף, תתפללי את זה מהסידור ביום רביעי בערב, יהיה החודש הזה, סוף וקץ לכל צערותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. אני מוכנה לחכות ולוותר ולבכות רק אם זה בכי תמרורים. אם זה תמרורים שיובילו אותי לדרך חדשה ומופלאה. אם הסוף והקץ הזה יהיה תחילה וראש למשהו מדהים ומושלם. ואז היא תכתוב, אמא רחל, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר. זיכרוננו ופקדוננו, לטובה ולברכה. זה החודש שבו השם זוכר אותך הכי לטובה בעולם. מילה אחרונה על השנה הזו. השנה השביעית זאת השנה שאין לה בן זוג. כמו היום השביעי שאין לו בן זוג. דווקא השבת ושנת השמיטה יגידו לך, אמא עושה שבת. איך אומרים חז"ל? זה כמו אמא שאומרת לך, מאמי שלי, את לא מוצאת מנוח לכף רגלך, אני עושה לך שבת. רק בואי, שבי ליד השולחן, יונה מצאה בו מנוח, כמו היונה של נוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיעי כוח. מה היו עושים פעם בשנת השמיטה, בשנה הזו? עוזבים את השדה ויושבים ללמוד תורה. השנה את קובעת סדר של לימוד קבוע, ויהיה לך החן הזה שקוראים לו חן אישה על בעלה. וחן זה חוכמה נסתרת, אי אפשר להסביר את זה. מה ההורס הזה עושה עם ההרוסה הזו? מה הוא מצא בה? קסמה. הם נשבים בקסמה לפניה. לכן אין הסבר הגיוני. זה משהו בחינם. אבל עברת כך וכך, אבל את כבר לא צעירה, אבל יש לך את החן המדהים. למדנו היום, ככה ניסינו לעקוף את האור החיים הקדוש שאומר, אני לא יכול לגלות לכם מה זה חן. נוח מצא חן. חן זה לימוד תורה. חן זה אכפתיות מהעולם שלא מתכזזת מהאכפתיות בתוך הבית. חן זאת יכולת להתגבר לא על היצר, אלא עבור היצר המהמם שיהיה בין האיש שלי לביני. לאפק את הכוחות האלה, להיות מסוגלת להתרחק רק בשביל להתקרב, לסבול את העקה הזו בשביל הקרבה המהממת הזו. תודה רבה שהקשבתם לי. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו חודש טוב ושמחה ונחת. מה את צוחקת, אהובה, מתוקה? אתם לא יודעות מה זה בשבילי המאמץ הזה. אני יודעת, גם לי זה נורא 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 קשה. אחרי שנתיים של זום. זום זה כיף.
לא?
לא, למה? איזה כיף זה היה.
אז איך יכול להיות כל האנשים שלומדים ממש תורה וכאילו...
ואין להם טיפת חן.
זה נורא הרבה שכנים.
נכון. היא אומרת שיש לה מלא שכנים, את יכולה לנקוב בשמותיהם, שהם לומדים מלא מלא תורה, ואין להם אפילו טיפה אחת של חן, נקודת חן מאחורי האוזן. ימימה, איך זה יכול להיות? מפני שאין להם בית. השילוב של החן זה היכולת הזאת ללמוד את התורה, אבל לא להיקבר רק שם. זה להיות אדם של העולם, אדם שיהיה מסוגל להרים את הראש. את לא יכולה...
זה דבר שלא מאפיין, אגב.
אני חושבת שיש המון המון דתיים כאלה, המון, שידעו לעיין בחומר ולהרים עיניים לזה שנמצא מולם. את צודקת, יש גם המון שלא, כמו אצל הלא דתיים. דתיים זה לא איזה זן מובחר, זה אנשים, אבל יש להם עזרים טקטיים להיות הרבה יותר חינניים. הלוואי, הלוואי שנזכה. אני מחכה לכם בבריכת הסולטן. אני רק על זה כיוונתי בתפילות של ימים נוראים, שנה שלא יסור סולטן ביהודה. אני חושבת שזה יהיה משמח מאוד, ובאמת שיהיה לנו חודש טוב, סוף בקצר חול, שרות לנו תחילה בראש, לפדיון נפשנו, מתוקות.